כן, השיעור היום בעזרת השם, ערב שבת קודש פרשת כי תצא, יהיה לרפואה כל כל עמו ישראל ובכללם אמי מורתי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה לעניינים שהיא צריכה, בכלל כל עם ישראל. אנחנו לפני שנתחיל בשיעור עצמו, אני רוצה אולי ללמוד קטע קצר מן הזוהר הקדוש על הפרשה שלנו, ואחר כך נבין את ההקשר. פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, התורה אומרת כי תצא למלחמה על אויביך. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך וידיך ושבית שביו. ראית בשביה יש את יפת תואר. ולמעשה האדם בזמן שהוא נמצא במלחמה יש בו צדדים אפלים שעולים. מלחמה היא דבר קשה, ומהצדדים האפלים האלה יהודי חייל בצבא השם רואה גויה ומוצא חן בעיניו. צדדים אפלים שבאדם עולים ויוצאים החוצה. אומרת לו התורה, ועבדת אל תוך ביתך והסירה את שימת שביה מעליה, ובכתה את אביה ואימה, ואת אימה ירח ימים. אומר הזוהר הקדוש, איזה תיבת תואר די נשמתה. מדובר על הנשמה. כדאי תמר אישה יראת השם היא תתעלל, שבכל יום ויום, אותם קבוצות, אותם סיעות ומנהיגים של הנשמה, ואותם סיעות והמנהיגים של יצר הרע נמצאים בכתרוג כל הזמן. זה מקטרג על זה וזה מקטרג על זה. וכל מה שקורה, הגוף הוא זה שבינתיים משלם את המחיר של הכתרוג וזה על זה וזה על זה. בנשמתה ובנצר הרע, ויש את אותם מאבקים פנימיים של האדם בין הנשמה לבין היצר הרע. אומר הזוהר הקדוש, מה פירוש והביתה לתוך ביתך? יש לנו קושי גדול, משום שהבית שהיא גורשה משם, אנחנו מדברים על הנשמה, בגלל המעשים של האדם, הנשמה מקבלת גט גירושין ממנו. אז צריך להחזיר אותה הביתה, כי בינתיים שפחה יורש עם גבירתה. היצר רע הוא שולט בגוף, צריך להחזיר את הנשמה. וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, כמו אישה שהולכת להיטהר, מכינה את עצמה לטהרה, והסירה את שיבת שביה, מאותם הדברים המתמאים, אותם דברים מביישים מהחובות שהיא חייבת אותה נשמה, ותחזור ללבוש את אותו לבוש קודש שהיה לה לפני כן. איזה לבוש קודש הוא? לבוש דקביל ובטורה דסיני. אותו לבוש שהיה בהר סיני לפני חטא העגל. משום שלפני חטא העגל אנחנו יודעים שפסקה מיטה, והמצב היה מצב של שלמות כמו אדם הראשון לפני החטא. וחג עבדו יד עגלה כשעשו את העגל, עד ומיניים היו לבושי יקר. מלקחו מהם אותם לבושים יקרים של קדושה של שלמות, שכתוב והתנצלו בני ישראל את עגיין מהר חורף. עגיין בלשון רבים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, דהי ירחה באלול. זהו חודש אלול. פרשה שלנו כי תצא מדברת על כך שהזמן דבי סליק משה לתורה שהוא עלה להר סיני ללופות השניים, אביבי רחמים כמי קודש הבריחו, והשתביק לישראל על חובה דעגלה, ובגינדה ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. בגלל זה, בגינדגלי עירייתה דקודש הבריחו ועירייתה דהורייתה, גילו את המקומות החבויים ביותר וטימאו אותם. וכתוב בתורה, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. רשמור בקדושה. ועל זה אמר הכתוב, פלגי מים ירדו עיניי, על לא שם איש, על לא שמרו תורתך. זו הקדוש שאומר לנו, שמה שמרומז בפרשה הזו מרומז על הזמן המיוחד של חודש אלול. הזמן המיוחד של חודש אלול זהו בכתה את אביה ואת אמה חודש ימים, כדי לעשות תשובה, כדי להתקדם ולהתאר ולהוריד את אותם הלבושים של טומאה, רוח מסעבה, שהאדם אסף במשך 11 חודשים הקודמו לו. אנחנו נמצאים בחודש ה-12, לפני החודש הראשון, חודש תשרי. לכן האדם צריך בחודש אלול להתעורר בתשובה יותר מכל הזמנים. כמו שכתב הרמב"ם הלכות תשובה. הרמב"ם הלכות תשובה כותב שכל השנה זה זמן מתאים לתשובה. האדם יכול לעשות תשובה כל הזמן. אבל יש זמנים מיוחדים שבהם יש כביכול או לא כביכול, למעשה, יש אנרגיה רוחנית שחבויה בעולם, שאם האדם מתחבר אליה באמת, הוא יכול להתעורר לתשובה בצורה אחרת. זה אנרגיה שהיא קיימת. כאילו הקדוש ברוך הוא טבע בבריאה שנזרוק אבן כלפי מעלה, כוח המשיכה תוריד אותה למטה, והקדוש ברוך הוא ברא בתוך הבריאה של חודש אלול את היכולת להתעורר מי שמתחבר. אני לא יודע אם אמרתי לכם או לא, אבל אני אם כן, טוב, נחזור, אם לא, אני תשמעו עכשיו. יש תורה יפה מחידושי ערים, סבא של השפת אמת. הוא אומר, מה זה חודש אלול? חודש אלול מרומז בתהילים, במזמור שאנחנו אומרים יום-יום, אחרי ברוך שאמר. אנחנו יודעים שבתורה יש קריא ויש כתיב. ושם כתוב, ואותו מזמור לתודעה, ויהיו להשם כל הארץ, וכו'. שם אנחנו אומרים, ולא אנחנו. עמו וצוד מרידו. כתוב בכתוב למד א', לא. אנחנו אומרים קריא, קוראים בו, לא. מן השלילה אל החיוב. אומר בעל חידושי ערים, זכותו תגן עלינו, אומר, זה אותיות אלול. בפשטות, אלול. לא, זה א' למד, ולא, ו' ולמד, זה אלול. הוא אומר, זה תלוי בחודש אלול, האם האדם הוא נמצא במצב, בבחינה של לא, באלה, בו', שהוא כולו לעניינו לקדוש ברוך הוא, או חז ושלום, לא, מתרחק מהקדוש ברוך הוא. זה מרומז במזמור הזה. אז אם ככה בואו נעבור למה שאמר, היה אומר האדמו"ר. אחד הדברים שמרחיקים את האדם מן התשובה, ובכלל מן העשייה, זה למצוא את השורש של הקטנות, הפחיתות שבעולם, באדם. האדם, אתן לכם דוגמה. האדם מתפלל לפני קדוש ברוך הוא, זה מצב כלכלי קשה. הוא מתחיל להתפלל, בהתחלה הוא אומר, ריבונו של עולם, תשמע, אני רוצה, עשה טובה, תן לי את הפרס הראשון בלוטו. לוטו, פיס, כמה מיליונים. הוא מתפלל על זה. אבל נו, הוא לא נענה פעם אחת, הוא לא נענה פעם שנייה, אז הוא אומר, תדע מה, קדוש ברוך הוא, אפילו 50%. בסדר. ומה, אפילו 25. מה קרה פה? זו בעיה קשה מאוד. אם הוא היה עומד ולא מוותר על הכל, יכול שאני מקבל הכל. אבל ברגע שאתה מראה שאתה גם מסתפק בחצי וברבע, אז גם זה לא נותן לך. כלומר, כשאדם מזלזל בערך של מה שהוא מבקש ומוכן להמעיט ממנו, אז סימן שהוא לא בדיוק מעוניין. האדם יש לו איזה מין נטייה לקטנות, לפחיתות, הוא מוכן לו לוותר. אז אתה יודע מה, בסדר, חצי, ברבע. אבל אם אדם היה עומד על דעתו, ולא זז מדעתו, אלא שהוא רוצה את הדבר השלם והמושלם, אז הוא לא יקבל אותו. הוא לא יקבל ממנו, כי זה מה שהוא רוצה. היא כמעט לב, היא הגורם, היא השורש לכל הקטנות מיד והפחיתות שבאדם. ואנחנו נסביר בהמשך. אחר כך אפשר לשאול. ומאידך, ההתבודנות ושימת הלב הם השורשים שעל ידם מתעלה האדם למעלה למעלה. למה אנחנו אומרים שחוסר תשומת הלב היא הגורם המרכזי? זה לא שאנחנו אומרים שהוא לא שם לב. לא. אנחנו אומרים שהוא שם לב מאוחר מדי. תשומת לב זה מיד. לא כשכואב אתה שם לב שמשהו כואב שם. אלא מיד שמת לב שמשהו עומד לקרוא שם, עוד לפני שזה כואב. כי כשזה כואב, אתה צריך למצוא פתרון לכאב קודם. אחר כך לפתור את השלב הקודם לזה. כשאתה בא לרופא עם כאב בטן, לא פתרת את הבעיה. אתה פתרת את הכאב. למה כואב הבטן? אולי אכלת משהו לא בסדר? אולי לא שתית מספיק? זה עוד לא בדקת אפילו. וזה אפילו לא חשבת. כי עכשיו אתה רוצה שלא יחב. זה דבר. אתה לא רוצה לפתור את העניין כולו. אתה רוצה את מה שכואב עכשיו, לפתור. אז אתה מבטל, אתה לא שם לב בפרטים כולם. מצאינו בגמרא, הגמרא במגילה מספרת סיפור יפה. אנחנו יודעים שבבבל היו הרבה ישיבות. אבל היו גם מינויים, היו מתחלפים. אנחנו יודעים שמרי ברמר התמנה להיות ראש ישיבה בפומפדיטה. והבאי היום אחד ככה, נו, נהיה ראש ישיבה. הבאי מחכה, שורה, זה חידוש. ובאי מיוחד, אדם מתעלה, קדן. וכל מה שהוא שומע ממרי ברמר, זה כל מה שהיה לפני. כל מה שהוא באמת לפני. אין איזה התעוררות, אין איזה עלייה, אין איזה חידוש, שעשה בגלל מעמדו החדש, הוא קפץ מדרגה. מה הוא עשה? בעוד יש לו בגמרא אומרת, מפנים רבה. שב עלי למרי בר מר ויד הבאי. מלא תסקה דקשבה. תמלא סל של תמרים, ואנחנו יודעים שבבל תמרים, זה היה כמו אוויר בארץ הקודש, שמוכרים בקופסאות. בבל יושבת על נהרות, ובבל מלאה ועמוסה בתמרים. זאת אומרת, תמר שם זה דבר שאין לו כמעט ערך כספי. פשוט כלום. הוא קיים בכל מקום. אמר לו, מלא קסה, קמחה דאבשו אותה. כלומר, כך כוס מלאה חיטים שהתייבשו בתנור. חיטים כלויות. שכל אחד היה מכין לו. זה לא היה משהו רציני. היו רוצים גרעינים, וזה, תניעים כמה חיטים בתנור, זהו. אמר לי, אביי, הלך. הלך למרי ואמר, אמר לו, השתא אמר מרי. איכא קלעא, כך הוא מסביר לרבא, למה הוא לא מחדש כלום. הוא הולך עם מרי ברמר, ומביא לו, הוא אומר לו, על ידי אותו סל של תמרים וחיטים כלויות, שהוא שולח לו רבא, לראש הישיבה ופומפדיטה, לשלוח מנות. הוא מסביר לו תשובה. אמר לאביי, השתא אמר מרי. איכא קלעא, מה קלהבי? דיקולה מצברי לנחיתם. אומר, מרי, לאביי, תגיד לרבא, שאפילו אם בן כפר מתמנה להיות מלך, בזמן שהוא היה בן כפר, הוא היה רגיל לקחת בסל של, נקרא לזה, קנים פשוטות, להוליך אוכל לבהמה שלו. אז גם שהוא מלך, הוא לא יכול להוריד ממנו את הסל הזה. זה נשאר עליו. כך אתה נעשה את המלך וראש אותו פיליטה, ונך שולח לו את הדברים המצויים לכל. כלומר, אין כלום, שום חידוש, אין כלום, נשארת אותו דבר. אין הבדל. אתה עכשיו ראש ישיבה, קודם היית סתם תמיד חכם. אמר לו, כן, יש לי בעיה. יש לי בעיה. אני לא יכול לעשות את השינוי אצלי, בהרגל, שעכשיו אני צריך לחשוב מראש ישיבה. לכן וכך. בואו נראה את הדברים בפני. כלומר, האדם אינו מרגיש את השינויים שחלים במצבו מזמן לזמן. ולכן, הוא נשאר במצבו הקודם שהורגל בו. דיקולה מצב רדה נחית. הוא נשאר רק על האח כמו מקודם. וכן, כל אדם בידו להתעלות ולהתנסה בכל עת ובכל שעה. וזו גם דמותו של האדם, בחיר היתירה. כי מלבדו אין שום נברא בעולם, אפילו מלאכים, אשר בידו להשתנות ממצבו של נברא בו. רק האדם מסוגל להשתנות. הרמב״ם, יש פירוש על הרמב״ם, על לבחות תשובה שנקרא יד פשוטה, של הרב רבינוביץ', נכון מלאדו רבינוביץ'. הוא בהסבר שלו כותב, הוא תמיד חכם עצום. הוא תמיד חכם עצום, הוא מסביר את הרמב״ם, כשהוא אומר, יש דבר מדהים שצריך לשים לב בעולם. העולם נמצא בתוך לוח זמני. אנחנו יודעים שיש עצים של מאות שנים, חיים מאות שנים. בני אדם לא מצאנו. לא מצאנו מאות שנים שבן אדם חי. מצאו 120, 130, אז זהו, הוא לא מצליח לעבור. יש דברים בטבע שנמצאים אלפי שנים. אבל מה קורה? האדם נכנס לתוך זמן שבו הוא נולד, ומאותו רגע הוא נע בתוך ציר הזמן שלו, יחסית לעולם. אבל האדם יש לו זמן יחסי שלו אל העולם. העולם יכול להישאר עוד מאות שנים אחריו. הוא פשוט עובר בתוך הזמן שלו. אין שום דבר בעולם שיכול לחזור אחורנית ליצירה שלו, למצב היצירתי הראשוני שלו. כמו שהוא עכשיו, כך הוא עכשיו. הוא לא יכול לחזור לחומר שהוא היה עין. אין. עכשיו הוא יש והוא יישאר יש. האדם הוא היחיד בעולם שבקל יכול לחזור למצב שהיה מקודם. לפני שחטא. זאת אומרת, אדם שחטא, כן? בתשובה שהוא עושה, למעשה, הוא חוזר אחורנית לתהליך שהיה לפני החטא. אין שום נברא בעולם שמסוגל לעשות את זה. שום דבר, עד אחד. וזה גדולתו של האדם, יותר ממלאכים. והם לא מסוגלים לשנות אחורנית כלום. מה שהם הם, היום זה כאן, מחר זה שם וכו'. האדם שעושה תשובה, למעשה לא רק שהוא עושה תשובה, אלא הוא חוזר באופן כולו של הנשמה שלו למצב שהיה לפני אותו חטא. אם המצב שלו באותו זמן היה רוחני יותר, הוא חוזר לאותו מצב. ולא שהוא נופל, ולא שהוא כאילו ממשיך ולא יכול לתקן. ויותר חשוב מזה, אז רבי נחום אליעזר, כותב שם בעיה פשוטה, דבר שאנחנו נבין אותו. כשאנחנו רואים סרט, סרט על מסך, אנחנו רואים תמונה רודפת תמונה, נכון? אנחנו רואים את הסרט מההתחלה אל הסוף. אנחנו רואים את הסרט, מבינים את העלילה, ובסדר. עכשיו שאלה, אם אנחנו נקרין את הסרט הפוך, מהסוף להתחלה, אנחנו נבין אותו? לא בהכרח, אבל יהיה קשר בין התמונות? חייב להיות קשר בין התמונות. יש הקשר. אולי אנחנו לא מבינים. אבל לא הפוך. אבל הם קשורות אחת בשנייה. האדם שעושה תשובה, לא תמיד הוא יבין את המעבר בדרך. אבל כל מה שהוא עושה, קשור אל ההתחלה. כלומר, זה לא משנה שאתה תסתכל על הסרט. מההתחלה להתחלה אל הסוף, הסוף ולהתחלה, כולם קשורים אחת בשנייה. כל תמונה, תמונה, תמונה בשנייה. זאת אומרת שהאדם כשהוא עושה תשובה למעשה חוזר אחורנית למצב הרוחני קודם אחר. וזה רק אדם יכול לעשות את זה. איך אדם יכול להגיע לדבר הזה? שהוא שם לב. שהוא שם לב לעניין. הוא שם לב לחטא. הוא לא שם לב עכשיו לייסורים בעקבות החטא. כי כשאדם מתייסר בעקבות חטא, דבר ראשון שהוא רוצה להפסיק זה את הייסורים. איך אמר מישהו? אמר לי השבוע הייתי באיזה אירוע. אבל תראה שיש לבן אדם בעיה כלכלית קשה, הדבר הראשון שהוא מפסיק זה כל התרומות שהוא נותן לבת הכנסת בישיבות. יאו, יאו, במקום לזה להשאיר ולדלוק אם הוא יכול להוריד את זה הוא מוריד ראשון. יאו, למה אתה מוריד את זה ראשון? זה הבעיה? זה בדיוק מה ששומע עליך שהיא לא יותר חמור. אבל זה מקצבים קודם. בודקים, מה, לא, הישיבה פה יותר מדי, אני נותן שם, מתחיל מההוריד. למה אתה לא אומר שאתה צריך להוריד מהאוטו? למה אתה לא אומר שצריך להוריד מזה? למה מהבגדים לא? מהאוכל לא? לא, זה נשאר. הישיבות, זה נסתבר. לא שמים לב הדברים הנכונים. לב הזמן הנכון. לכן, כל אדם, ואני חוזר ואני קורא בפנים, בידו להתעלות ולהתנסה בכל עת ובכל שעה. וזוהי גדלותו של האדם בחיר היצירה. כי מלבדו של האדם אין שום נברא בעולם, כולל המלאכים אשר בידו להשתנות ממצבו אשר נברא בו. והמושג עלייה קיים רק אצל האדם. אין מושג עלייה רוחנית אצל אף נברא. בדרך וכך היא רק על ידי התבודדות ושימת לב. כן, אנחנו כולנו מכירים את הסיפור על רבי אלעזר בן דורדיא. שכולנו יודעים שהגמרא מספרת שעשה תשובה, ורבי אמר עליו, איש, הקדים אותי בשעה קלה לגן עדן. רבנו אלעזר בן הדורדיא היה אדם שהשתכלל בעבירות. כל הזמן שאף להתקדם בעבירות ובאיסורים. חיפש מה לעשות בהידו, כל איסור ואיסור. ועשה תשובה יום אחד. בהתעוררות הזאת, הגיע לגן עדן, ורבי אומר, הקדים אותי בשעה קלה. מה הוא עושה? יראו אחד של תשובה. פתאום הוא שם לב שהוא לא בסדר. פתאום הוא קלט שלא מה שמסביב זה העניין. השורש. השורש הוא הבעייתי אצלו. ושם הוא עשה תשובה. זה סימן. כלומר, יצא מהשגרה. זוהי התביעה מכל אדם. שישים את ליבו ויצא מהשגרה וההרגל. ואז ישליך את הפיתלה, את אותו סל של קנים שמולכים אוכל לבהמה. ואז ממילא הוא שם עתיד את הקסנות והפחיתות, ואז הוא מתעלה. האדם צריך לדעת, וכולנו עוברים בעניין הזה, אני חושב על אחד, אני קורא לזה איסור גדול. אנחנו לא מעריכים את עצמנו. אנחנו יכולים להעריך את עצמנו כשאנחנו דורשים מזכורת ממישהו. אנחנו רוצים לתבוע כסף. אומרת, שבא, אני כזה, ואני כזה, ואני כזה, ואני כזה, ואני כזה. אדם לא עומד מול המראה ואומר, אני נשמה אלוקית. אדם לא עומד מול המראה ואומר, אני יכול להיות כמו שרבים, כמו שכתב הרמב״ם. אדם לא אומר לעצמו, אוי ואבוי, איך אני נראה? והרי אני יכול להיות אחד מגדולי ישראל בקיום תורה ומצוות. לא מדבר על אולי בלמודי, לא כל אחד יכול. אבל בדקדוק במצוות, אין כמוני, אני יכול להיות ראשון בעולם, אני יכול להיות גדול מכולם. אין בזה שום גאווה, אין בזה שום עניין של גאווה. יש פה עניין להבין מה אתה. האדם הוא נשמה אלוקית, האדם הוא מתחת כיסא הכבוד, שם שורשות, והאדם לא עומד לו בכל המה, הוא לא אומר לעצמו, זה טעם ביום. תשמע, מה קרה לי? איפה אני נגיע? בוא, אתה יודע, נהיה אתה. תבר על עצמך, תגיד, אתה יודע, נהיה אתה. נשמה, חלק מהקודש ברוך, ובהספר בעבר, מדינינו פה. אתה חלק של הקודש ברוך הוא. אז מה אם אתה אוכל בייגלה? אבל אתה חלק של הקודש ברוך הוא. אז תראה מה נראה אתה. תסתכל רגע על עצמך, תגיד, אוי, תראה, שלום, מי אתה? אני חלק של הקודש ברוך הוא. אז אם אני חלק של הקודש ברוך הוא, איך אני נראה? אז לא יכול להמשיך. זה לא יכול להיות. ויש דיבור ידוע, משל, על אדם שהיה דומה מאוד למלך, כי חשבו שהוא רך תאום שלו. ואותו אדם היה פושע, ונתפס יום אחד, והוציא אותו להריגה, בגזירת המלך. אבל לא ידע שהוא דומה לכל כך. הוציאו אותו להריגה, הרגו אותו, ותנו, והם תורים את הגופה כדי להרתיע אחרים, תנו אותו, בא מישהו למלך, אמרו לי, וואלה, אחיך תנוי? אחי, אני אחי. עולם לא לי אחי. אמר לו, ההרוג הזה שהרגו עכשיו דומה לך של היפופן. אז תחיל אותו מיד, והורים אותו מיד, כדי שלא יתבזה המלך. אנחנו בצלם אלוקים, צריך בזה המלך. צריך עכשיו, תסתכל. זה תשימת לב. זה תשימת לב. לכן אמרתי, תנתינו רגע קצת, לא נשאול. שימת הלב היא לדברים הקטנים העדינים הללו. כשאנחנו מסתכלים, לא מוכנים לשים לב לדברים המרכזיים המהותיים באמת. לא ששאר הדברים הם לא חשובים. חשובים מאוד. אבל הדברים השורשיים העמוקים באמת, אנחנו עושים את זה. וזה מביא אותנו לפחיתות, לקטנות. אנחנו מסתפקים בזה. זהו. איך אמר לי יהודי? תראה, אז אני לא אומר, לא אומר עוד איזה כפיל תהילים. אמרתי, יהודי שקוי, אבל תראה, זה העיקר. זה העיקר, שתגיד עוד כפיל תהילים, זה חשוב, אבל זה העיקר. ואז אמרתי לו, תראה, יש, שמעתי פעם, אני לא זוכר ממי, אבל איזה פורט. כתוב שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז הוא אמר, נו, למה? כי בשמיים אין יראת שמיים. כי אם הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אז אין שם יראת שמיים. נכון? ככה לפחות אפשר להבין. אני חשבתי רגע, ואז חיבקתי ואמרתי לו, אתה לא יודע איזה חידוש גדול חידשת לי. אמרתי לו, בוודאי שלא רוצה שאין שם יראת שמיים, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך יראת שמיים. מי שצריך יראת שמיים זה אנחנו. אז ידע, יש לקדוש ברוך הוא, יש לו יראת בני אדם. הוא יראה שלא יעברו הדבריו. לכן שם אין יראת שמיים. אז אם ככה יראת המסביר, יראת השם היא אוצרו. יש בכל זאת, כתוב יראת השם היא אוצרו. האוצר שלו, כן, למי? לך, לאדם. יראת השם היא האוצר ליראת שמיים שמדובר. היא שמורה לאדם. זה האוצר של הרב ברוך הוא. ואוצר הוא שמור, הוא שומר על האדם כי זה מפחיד. כי בני אדם עוברים. והם עוברים על דברים שאסור לעשות. אז הקדוש ברוך הוא יש לו יראת אדם, כביכול, שהוא ירא. למה הוא ירא? כי הקדוש ברוך הוא כולו טוב, והקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב. וכשהקדוש ברוך הוא לא יכול להיטיב, רבותיי, הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה. הזוהר הקדוש כותב על כך, שכשהקדוש ברוך הוא צריך לעצור את השפע שהוא מוריד לעולם, הקדוש ברוך הוא בוכה. כי זה כמו אדם, תראו לעצמכם אדם שכל כולו נתינה, וזה גם קובלים אותו, ולא מאפשרים לו לעשות את מה שהוא עושה. לא צריך לקשור אותו בחבלים, פשוט לא מאפשרים לו. האדם הזה סובד ייסורי נפש נוראים, כי כל כולו זה נתינה. הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, אלף אלפי הבדלות, שכולו טוב. איך אומר ירמיהו? מאת השם לא יצא הרעות והטוב, מהקדוש ברוך הוא יוצא רק טוב. לא יוצאות רעות, הכל טוב. אלא אנחנו משבשים, אנחנו סותמים את הצינורות. אז כמו שאנחנו יודעים שכשיורים בנשק, אחרי שיורים הוא מתלכלך, אז מעבירים חוטר, מנקים קנה, פותחים צינור. צריכים לפתוח צינורות. ולכן כתוב בזוהר הקדוש וראינו בפנים, ובכתה את אביה ואת אמה חודש ימים דה ירחד אלול. אנחנו בחודש הזה, בחודש של ניקוי הצינורות, בחודש של הכנת הצינורות לקבל בראש השנה על עבריות את השפע שירד מלמעלה. את העניין שמיד יחתמו לאלתר לחיים טובים, שיהיו מבחינת צדיק. לכן אולי עכשיו נביא את דברי הרמב״ם בדוגמה, כשהוא אומר שאדם, בסיס המשנה באבות, אדם צריך לראות את עצמו תמיד חציו חייו וחציו זכאי. למה? מה הרעיון בזה? שירה את עצמו כמו שהוא. למה הרמב״ם אומר, על פי המשנה, אני צריך לראות חצי חצי. אם אדם רשע, אז יגיד, לא, אני חצי חצי. יופי. ואם הוא צדיק, יגיד, לא, אני חצי חצי. ואם הוא בנועין, אני חצי חצי. נו, מיכה בנועין, אני מני. אבל מה עם רשע? יגיד, אני חצי חצי, מכתה. נכון, מכתה, מכתה. תמיד זה הכתוב, לראה אדם את עצמו, כאילו חצי חייו, חצי עוד עצמו. מה הבעיה? אלא, שבואו נראה מה זה אומר. אנחנו נתחיל קודם כל עם הבנועינים. הבנועין אומר, ברוך השם, הכל בסדר, זאת אומרת שאם ישימו אותי על המשקל שם למעלה, הרי יש לנו פסוק שכתב, מעביר ראשון, ראשון, מרבה מכילה לפושעים, נכון? אז מה זה מעביר ראשון, ראשון? מה דבר אומר ראשון, ראשון? הקדוש ברוך הוא בעצמו, כשיהודי בא שם למעלה לחשבון, הקדוש ברוך הוא בעצמו מעביר את הראשון ככה, אומר, טוב, יאללה, נוותר לו על זה, נוותר לו על זה. אז שני האחרונות הראשונים כדי שאתה במשקל, הוא מוריד אותם. כן? למה? כי כתוב על שלושה פשעי ועל ארבעה לא השביעי. כלומר, עד שלוש הוא מוריד, לאחר מכן הוא משביע. אז הבן אני אגיד, נו, אני אהיה בסדר, תנוח עליי נפשי. אני אסתדר, כמו דקות לשבור חיורי קצת, וחתאי שלך, אני אהיה כבר צדיק, יש לי יותר. הרשעים יגידו, אם אני מחצה או מחצה, אז זה בסדר, אז אני לא צריך לדאוג, אני יכול להמשיך בדרכי שלי. הצדיקים יגידו, אוי ובואי, אני רק מחצה או מחצה, כבר. אז מצאנו שיש איזה משהו מעניין בין הבינוני לבין הרשע. הרשע יגיד אני מחצה ומחצה וישאר כמו שהוא. לא? רגע, והבינוני, לא, הוא כבר רשע, מה, הוא נורא כבר, הרב גרה.
כי הוא עושה איזה משהו אחד, הוא כבר, הוא משתנה.
או, אז רגע, רגע.
ואז הוא מתחיל בדרך
כלל. בוא נראה רק שנייה, סיידי יופי. והבינוני אומר, אני בסדר, אני אסתדר. ההבדל הוא עצום, כמו שאמרנו. הקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון למישהו בנויני, למי ששם לב, למי שעושה תשובה ואחר כך בא לדין ונשאר לו, אז הוא מוריד, יוזר תהיה בסדר. הרשע, השלושה לא אשימם. זהו. כלומר, אדם שהוא רשע, אז אם ככה, מה ההמלצה שאדם צריך לראות את עצמו? ההמלצה שצריך לראות את עצמו היא לא בבחינה הזאת שהוא יכול לחיות עם זה. אלא מה שהמשנה אומרת אחר כך, מה שאומר הרמב"ם מההלכה, שאם אם עשה מעשה אחד, איתה את עצמו ואת כל העולם, וזה חילוף של הרמב"ם. זה לא כתוב. ככה בפשטות. המשנה אומרת כן. המשנה אומרת, באבות, שאם אתה מטה את עצמו ואת העולם כולו, אבל הרמב"ם משתמש פה בהטייה, במושג הטייה, שלו ושל כל העולם במובן הגשמי של העולם. המשנה לכם מתכוונת בצד הרוחני של העולם, בצד האלוקי של העולם, בצד ההשגחתי של העולם. הרמב"ם, פשט הרמב"ם מדבר שהעולם עצמו משתנה. העולם עצמו מתקיים, מתחזק בקיום, אם לא בריתי יומם ולילה, הוא בוא שומעים בארץ ושם. העולם הזה מיותר. זאת אומרת שכשאדם עושה מעשה טוב, הוא לא משהו, הוא משפיע על עצמו, כמו שאומר הרמב"ם, אלא גם כל העולם הגשמי ניזון וחי בזכות זה. עכשיו רשע, גם כן רוצה שהעולם ימשיך ויתקיים, כי אחרת איפה הוא יהיה? הרי כל עניין זה העולם הזה. לכן מצאנו את כולם נמצאים באותו מקום. כשהרשע מתעורר, אז צריך לראות עצמו חצי, זכאי חצי חייו, מה שיבחר, האם הוא רוצה לעטות כלפי דין, אז הוא יהיה, אם הוא רוצה לחזור, הוא יכול לחזור. הבינוני, אותו דבר, והצדיקים אותו דבר. למה? כדי להראות לנו, רבותיי, שבענייני התשובה אין הבדל. צדיק כרשע, הקדוש ברוך הוא מקבל את כולם. את כולם. איך כותב הרמב"ם? פרקי, אני חושב, פרקי. אדם שחטא את העבירות החמורות ביותר בתורה. אני כמעט מצטט. אבל כל העבירות החמורות ביותר של בתורה. ועשה תשובה, אז בוא הוא מוכל. חשים מאוד, קשים מאוד. כן, זה מה שהרשע היום הוא צדיק, קרוב, כן. כן, 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 כן.
היום הוא אהוב,
כן, 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 זה סוף הפרק. כלומר, השינוי הגדול הוא בתשובה, ואני רוצה פה לעורר את הישנים. אורי, שאני מתרדם אתכם. אנחנו תוקעים בשופר, אבו סי. אנחנו תוקעים, המנהג ידוע שתוקעים בחודש אלו, כל בוקר, או בסליחות, תלוי מה... לפי איזה עדות. ואני רוצה לשאול אתכם. הרי הגמרא אומרת, למה תוקעים בשופר? לבלבל את ההוא. כן, תסמך א'. ואני באמת, תסתכלו לעצמכם בעיניים. נו, באמת. וכמה תקיעות שופר כבר תקענו? וכמה תקעו אבותינו? ואבות אבותינו? כמה? עוד לא תקעו, זה הראשונה. הגמרא אומרת כדי שהוא יבהל. אנחנו אומרים שלא נבהל. כי אם הוא היה נבהל, הוא היה לנו יצר, רע. אז מה קרה פה? איפה הוא? מה עשו עוד קיר? הרי אנחנו לא הראשונים ולא האחרונים שנתקע בשופר. ואנחנו לא הראשונים ולא האחרונים שיש צמוד אלינו. אז מה? אלא הגמרא אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו. זה הקדוש ברוך הוא יכול לבטל אותו. אנחנו לא יכולים לבטל. אבל אז אם ככה מה הוא נבהל מתקיעות שופר שלנו? הרי הוא גם הלך, הוא יודע בזה, הוא שולח את כבר עוד שנייה. הוא שומע את הבעל תוקע, את המקריא. הרי המקריא, לפני שהוא, סליחה, הבעל תוקע, לפני שהוא מתחיל את כבר, הוא אומר כמה פסוקים, שהוא אפילו מזכיר את השם שפועל כנגדו, כהגנה. אז הוא יודע שהוא שם לב. אלא, יש להסביר ככה. עד מוראי מסביר את הגמרא הזו ככה. אין המטרה שלנו לבטלו מן העולם כי זה לא בכוחנו. כן, אנחנו יכולים לבלבל אותו. איך בא הבלבול? סוד המשיח, סוד הגאולה, לא ידוע לאף דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. פומה לליבי, סליחה לי ולפומה לא גיליתי. היום, התאריך, הזמן המדויק שבו יש גילוי משיח, רבו הוא שומר את זה כסוד הנצור, מה שנקרא באנגלית טופ סיקרט, הסודי ביותר שיש בעולמות כולם. אף אחד לא יודע, אפילו המשיח בעצמו לא יודע. המשיח עצמו לא יודע עד אותו רגע שזה צריך לקרוא, ועד כתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה המשיח קונגל. שני לפני זה לא ידע, הוא יכול להיות אדם פשוט, הוא... באותו רגע הוא ידע. אגב, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע שזהו. אף אחד לא יודע. ואז, כתוב בספרים הקדושים, הרב היה אומר, כשהפעם אחד לשמע קצת שופר, הוא נכנס לך, כי אולי זה עכשיו, כי אף אחד לא יודע. כלומר, זה לא יודע משהו שהוא יודע, אבל הוא יודע שהוא הולך לקרוא. הוא לא יודע. אז קוראים לו זה בלבול, בתי הראשונה. התי הראשונה בלבלת אותו. פעם מחכה, לראות אם זה קורה. ועכשיו, אנחנו צריכים עוד פעם, כי אנחנו צריכים שלוש פעמים. קוראים במה שנקרא מיושב, אנחנו צריכים בתפילת מוסף, לפי המנהגים, חלק תוך התפילה, חלק לאחר התפילה, שנקרא נעומס, ואחר כך עוד פעם מיושב. התוקים ראשון, כל התקיעות, הוא נבעל, אומר, אוי, איך תדע, הוא ידע עכשיו, ואז אני מתבטל. כי הוא מתבטל, אין לי מה לעשות, אני מחפש מה שנקרא, אני מחפש את מה לעשות עכשיו, הוא בורח, הוא מפסיק את המהלך שבו הוא פועל, הוא מחפש עכשיו מה שנקרא, יש לי צורה, אני צריך לתור אותה. כשהוא שומע את השנייה, הוא מביא ש... זה לא זה. התקיעה הראשונה זה לא ביאת משיח. ואז, כשהוא שומע את השנייה, הוא נעץ, כביכול, עומד רגע, הוא נושב, יופי. אז אני יכול להירגע, וכשהוא שומע את השלישית הוא בברוך. כלומר, אוי ובוי, נעשו תשובה. כלומר, או מכאן או מכאן, אם הם נעשו תשובה, אז יבוא הזמן. אז אני בבעיה. עכשיו, לכן הוא מתבלבל. כי אנחנו לא מבקרים אותם, מבלבלים אותו, כי הוא חושב הראשון מגיע, השני, הוא לא מבין מה זה, ורגע, אז מה זה היה הראשון? ועסוקים עוד פעם, אז נעשו תשובה, נעשו תשובה, אז יבוא. ואז הוא מחזיק לקטרג אותו. זה הכל שאנחנו עושים. ככה מביאים את הגמרא. אבל אחרת מה זה, מה זה אתה מבלבל את התוצאה מחיית, מי שיכול לדבר אותו? זה מלאך קרמן, מלאך חיליות, מי שיכול לדבר אותו? אלא זאת קבלת הגמרא, ואחרי זה ביום, שהוא מתבלבל, הוא יודע מה הקטע פה. או שהוא בא, עכשיו מה זה, הוא לא בא, אז למה הם עושים בזה? אנחנו רואים בתשובה, אז הוא יבוא, מין מעגל כזה. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה, יקרו בחודש שופר בכסל יום חזינו. בכסל, אומר הרבי, זה סוד השופר. שהסוד הזה הוא מכוסה, סוד הגאולה. ובכסה הזה מצליחים לבלבל אותה. בגלל שהוא מכוסה. כי אם היו יודעים, אי אפשר היה עליו. זה הקיוט. לכן, על כך אמרה התורה בפרשה שלנו, ואני קורא בפנים. כי תצא למלחמה לא יביך. אמור על המלחמה שצריכה הנפש האלוקית לערוך כנגד הנפש הבהמית. נתחיל לדעת שגם הגוף הוא קדוש. הגוף הוא חלק מהבריאה. הגוף הוא משכן הנשמה. הרי אנחנו יודעים שאף אדם לא ישים דבר בכלי שמתמשים. ידוע הסיפור עם בת הקיסר, זה היה רבי יהושע, שהיה לא כל כך יפה, ולא היה יפה תואר, אלא הפוך. וכשהיא להגה לו, אז הוא אמר לה להעביר את כל כלי היין של אבי הקיסר שהיו בכדי חלף, כי זה באמת המתאים להם, שום אותם בכזב, כיאה למלט, וכולם התחמיצו. כלומר, אם הגוף שלנו הוא המשקל לנשמה של כל אחד ואחד מן היושבים כאן, זאת אומרת שכל אחד ואחד מן היושבים כאן יש לו כלי שמתאים לקדושתה של הנשמה. הכלי הוא קדוש לא פחות ממה שבתוכו. ובוודאי ובוודאי שכולנו ברי שכל ודעה לדעת שלגוף שלנו יש לו את החיצוניות שלו, שזה האור שמקיף אותו. אבל כל השאר זה פנימיות, הוא פנימי. אז יבוא, נו, החלק החיצוני של האור, נו, זה. אז יכולים להגיד שיש בו כל מיני צדדים, שהוא נוגע והוא נטמע, אנחנו יודעים, יש תומת ידיים, אבל החלק הפנימי, צריך להיות האור. כי החלק הפנימי הוא זה שנוגע לנשמה, הוא זה שהוא מקבל אותה, הוא קולט אותה. אז זה האור המקיף שאדם צריך לזמור לרדה. האור המקיף שלו זה ההבנה שגופו הוא קדוש, לא פחות מנשמתו. הוא חייב להיות כזה. כי כגודל הנשמה, כך הגוף. אבל הנשמה כבר אמרנו, היא נשמה אלוקית. עם כל זה שיש לה קלקולים ויש לה טומאות ויש לה דברים שהתקלקלה, היא עדיין לא השתנתה ממה שהיא. עושים לה מקלחת טובה, ורוחתים אותה כמו שצריך, ולמה? והיא לובשת חזרה את הבגדים העיקרות, והוא מראים אותו בזור. וזה בחודש אלו. לכן, כמו שאמרנו, כי תצא למלחמה, לא יביך. אמור על המלחמה הזו. והמלחמה הזו במיוחד רבותיי קורית בשעת התפילה. הזוהר הקדוש אומר, שעת צלותה, שעת התפילה, שעת קרבה, שעת קרב. שעת התפילה אדם צריך להגדיר את נפשו האלוקית על הנפש הבהמית, ולנצח את הנפש הבהמית. ורבותיי, יש לי סוד בשבילכם. אני אומר את זה מתוך לא רק ידיעה של לימוד, מניסיון. כשהאדם משתוקק להתפלל בהתעלות, הגוף מסייע לו. הגוף הופך להיות משהו אחר. הגוף פתאום הופך להיות עזר וסיוע לקדושת הנשמה, לקדושת התפילה. הגוף לא שומע פתאום, ואתה לא צריך להתווכח כדי לא לשמוע רעש מסוים, הוא פשוט לא שומע. אתה לא שומע כלום, ואין לך בעיית אוזניים. כי הגוף הוא מסייע לך כדי שתוכל להתעלות. אבל תכיר בו, תדע שהוא גוף קדוש, תשתמש בו. תשתמש בו כי הוא מחכה שתשתמש בו. אם אתה מגיע מתוך השתוקקות עצמית, לא מתוך פחיתות, לא מתוך קטנות, אלא מתוך דריז'ה, אני אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, היה שמעתם את זה. היה איזה עניין מסוים שאני פעלתי עליו קרוב לשלוש וחצי שנים. ולא ביטרתי. וקיבלתי עליו. אחרי שלוש וחצי שנים. אבל זה היה יום, יום, שלוש פעמים ביום, כל זה שבתות, חגים, תמיד. אם בשבתות וחגים הייתי מזכיר לאלוקיי נצור, ואם לא, אני שומע תפילה. לא ביטרתי. שלוש וחצי שנים. וזה מייאש, זה מתסכל. הרבה פעמים בדרך הייתי אומר, לא, איך חלאס, בטח אני כבר לא ראוי. והייתי אומר, לא, אני ממשיך. והמשלתי. וזה הגיע בסוף. לא לוותר. לא לוותר. אנחנו בני עלייה. אנחנו איך, תראו. ותשיב רע אלוקים ושמע את הארץ, והארץ אתה טוב, ואור וחושך הפני תהום, ורוח אלוקים בחרת פני הארץ. הרמב"ן ורש"י, יש שם הסברים מדהימים. אנחנו רגילים לקרוא את זה כך, וזהו. מה הרש"י אומר, רגע, משהו לא מסתדר פה. למה כתוב בראשית? מבחינה ראשונית, לא מסתדר לרש"י. הייתה לכתוב, בראשונה. בראשונה, ברא אלוקים ושמע את הארץ. למה התורה, תודה רבה בראשית, רש"י מביא שני הסברים, אחד הסבר פשטני, אחד הסבר דרשני, דרש. ההסבר של הדרש מרש"י, זה פשוט. בראשית, בשביל ראשית. בשביל תורה, שנקראת ראשית. ובשביל ישראל, שנקראת ראשית. אז בשביל זה נברא העולם! זאת אומרת שלמאי זה כל קיום העולם הוא בשביל זה. כל קיומנו בעולם הזה הוא כדי לקיים את העולם. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון בגן עדן, הוא מצווה עליו, לעובדה ולשומרה. יש פה לא רק צו השמירה. השמירה היא שמירה לקיים. אני שומר על הקיים. יש צורך לעובדה, לעבוד. ונשאל אתכם באמת שאלה, וכי יעלה על דעתכם שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם הראשון יהיה הגנן בגן עדן, יפתח את השפות ויוציא קוצים? נו, נו, זה היה תפקיד האדם הראשון בגן עדן? מה אתם חושבים? כן, זה היה תפקיד האדם בגן עדן. לעדור ולחרוש ולעקור מה שלא צריך ולזמור. איך עובדים את זה? בהמשך. ביום החמישי כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה את החיות. כתוב לא מצווה, בואו נגיד מצווה. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לחיות פרו ורבו ומילאו את הארץ. נכון? ביום השישי, אדם, הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, כתוב, לא מרשם אל האדם, ומצווה אותו, פרו ורבו ומילאו את הארץ זה חישוע. כן, הורדו בדרגת הים וכו'. מיד הרמב"ן קופץ. כי אנחנו יודעים שיש בעיה. אדם הראשון אוכל עצב. צמחוני. הבהמות והחיות אוכלות עצב. איך יכול להיות שישווה הקדוש ברוך הוא את האוכל של האדם, לא אוכל של הבהמה? זה לא מתאים. זה לא יכול להיות שזה אותו דבר. כי יציר הרבה יאכל אותו דבר כמו פרה, כמו זאב, כמו אריה, כמו תולעת. הרי זה יכול להיות. כשהמלאכים רואים את אדם הראשון, עקבו של אדם הראשון מכה גלגל חמה מקדושה. השמש הייתה ירח על ידו, את האור שיוצא מעקב. המלאכים השתחוו לו. מקדושה לא יודע, אמרו יש אל למעלה ויש מלך למטה. נשתחררו לו מלמדת. אז הוא יוכל אותו דבר כמו הבמה, ישבו לשולחן, הכלב שכלב, ובואו ישבו יוכלו מאותה צלחת. איך זה יכול להיות, אומר רמב"ן? אבל משה בן נחמן מסביר, רבותיי, שימו לב, וכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לחיות פרו ורבו ומלאו את הארץ, זה לא ציווי. לא, ראינו שבעל חיים, לפני שהוא מקיים את המצווה, אומר לשם ייחוד. אלא שם זה ברכה. משום שבני האדם צדים ואוכלים אותם, והם טורפים אחד את השני, אז זה ברכה שהם יתרבו. שם זה ברכה. לאדם זה ציווי. שני דברים שונים לגמרי. כי אדם יברך את הבהמות, זה ברכה. כלומר, זה לא תלוי בהם בכלל. הם לא כמו השתייה זה כלום. אלא, הקדוש ברוך הוא בדרך אותם שהם יתרבו. הם לא יכולים לעצור את זה, הם לא יכולים למנוע את זה, הם לא יכולים כלום. האדם יכול לפעול. האדם יכול לעצור חס ושלום. האדם יכול לא לקיים את המצווה הזו חס ושלום. אז תלוי בו. אז שם זה ציווי ופה זה ברכה. ולכן גם כשהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לאכול עשב, אומר רמב"ן, זה לא יכול להיות אותו דבר, אלא שהחיות והבהמות אכלו את כל דבר שאין בו זרעים. כי כשהם יאכלו גם את הזרעים, אז הם ישמידו דמים. את אותו סוג לא יהיה. האדם יצווה לאכול מה שיש בו זרעים. את הפירות והזרעים. שזה הוא לוקח את הגרעינים, אז יביא ושותן דבר חדש. והוא יכול להמשיך. לחיות לא אכלו את זה. זה אסור להם. כלומר, האדם הוא זה שיש בכוחו לפעול פעולות, לכן לעובדה זה לעובדה ממש בגן עדן. זה לאכול פירות ואת הגרעינים לשתות. זה לחרוש ולזרוע. לא רק לשבת וליהנות בצל התאנה, או הגפן, או החיטה, או התפוח. לא. זה לעבוד. אבל קו המינימום, קו המינימום זה לשמור על מה שהיה. אז הוא אומר שהנשמה ירדה לעולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אז זה אתה חייב לשמור. אסור לרדת מתחת לזה. עכשיו יש לעבוד כדי להרים את זה. זה הרעיון של העולם לשמורה. לכן, בואו נמשיך. עכשיו התפילה של הזמן שבו האדם מתייחד עם הקדוש ברוך הוא ונמצא עם הקדוש ברוך הוא כמעין מעמד גן עדן. האדם מתבטל לגמרי לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, ממילא יש עד קרב גדול. כי הצד השני רוצה לקלקל. ביסוד הזה, שדי בהתעוררות כלשהי, כדי שעל ידי ישתנה האדם לגמרי, מצינו גם להלכה. זה לא רק איזה עניין וורט, וורט חסידי, או איזה חידוש של סברה בגמרא. זה נפסק להלכה. הגמרא בקידושין אומרת, שלום לנו, אדם שלוקח שני עדים, ויודעים עליו שהוא איש רשע, ואומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שיהיה צדיק. על מנת שאני צדיק. אומר לה, אני צדיק, היא מקודשת. הגמרא בקידושין מביאה מספר דברים שיש בהם ספק קידושין. ונכנסים לעניין של גט, חומרה, כן, לא. פה, הגמרא לא מסתפקת בכלל. הגמרא אומרת, אישה זו מקודשת. ממש מקודשת. אבל הוא רשע גמור. עוד לא ראינו שום שינוי. עכשיו הוא בא ראה אותה, אמר לה, הרי את מקודשת לי, שאני צדיק. זהו, הוא נשאר אותו רשע כמו שיש בני שתי שניות. כמה זמן לקח להגיד למשפל הזה? 10 שניות. למה היא מקודשת? מה נעשה בו? מה קרה פה? אומרת הגמרא באמת שלא יפה, אלא אומרת הגמרא שמא ירהר תשובה ולעתו. הירהור תשובה הזו גרם לכך שאישה פנויה תהפוך להיות אשת איש, וזה חמור מאוד, כי אם חד ושלום יעשה דבר אסור, היא חייבת מיתה, יש פה דיני נפשות. במקרה אחר, כן, יש פה דיני ממונות, אם הוא מגרש אותה, כתובה וכו'. מה, ככה? הוא אמר, וזהו. וזה תופס? כן. כי הוא תשובה הוא כל כך חזק, הוא כל כך שורשי, אתם יודעים למה? כי מתי מגיע הוא תשובה? ששמים לב. שמפסיקים לחיות בקטנות. שמפסיקים לחשוב על דחיפות. אתה פתאום קולט איפה הוא נמצא, הוא שם לב. באותו רגע, כל מצבו השתנה, הוא אדם אחר. אבל מה עכשיו יש קושי על דחי? אבל אומרת, במקום אחר, אפשר לחשוב קושי על דחי מאוד על העניין הזה. בואו נקרא מקרה אחר. אדם מביא שני עדים, שהם עדים רשעים, יודעים עליהם שהם רשעים. ומוצא אישה, ואומר לה, הרי מקודש עדים את הבא הזו כדם נושב ישראל. כלומר, לא, אדם, רגיל. ושני העדים, כן, הם העדים ששומעים אותו אומר ורואים אותו נותן את הבת, היא מקודשת או לא. היא לא מקודשת. לא מקודשת. וצריך לשאול רגע, למה לא מקודשת? אז מה ההבדל? אולי מלאו תשובה. אולי. הרי, זה אותו דבר, לא? אלא שזה בכלל אחר לגמרי. כשאדם עומד להינשא, כשאדם מחליט לקחת אישה, מה הוא אומר בעצם? אני עכשיו הייתי ככה, מהיום אני אחרת, כבר יש לי עוד מישהו. זה לא אותו דבר מה שהיה. נעשה פה שינוי בפועל. זה לא רק המחשבה, אלא נעשה צעד, נעשה שינוי. אצל העדים, אנחנו לא יודעים, לא נעשה שם שינוי. אולי נעזרו, אבל זה לא השפיע על כלום. הם ישבו אותו דבר כמו מקודם. לכן זו אותה מסודה, והיא לא מקודשת. בסדר? לא נראה דבר. לכן, כי בהיות האדם אומר לאישה אינסי לי, הוא מחפש שינוי מצב. מה שלא תשבת לבד, פרד הגוף. זה כבר מהווה התעוררות כלשהי אצלו. עצם החיפוש, עצם תשומת הלב של לבד הזה הוא לא טוב לו. עכשיו אנחנו אומרים שם הרי רצובה בליבו. והוא שהופך אותו מרשע לצדיק. על כן צריך להיות מאלו ששמים לב לאויביך, שהיא הנפש הבהמית שמושכת להרגל לשגרה, לחוסר תשומת לב, ולהיות מאלו שנאמר עליהם ושבית שביו. ונשים לב רבותיי, לא כתוב זה שבית שבי. שביו בעברית זה שבי של מישהו אחר, שבי שלו. ואחרי שקראנו את הזוהר הקדוש, אנחנו מבינים מה מדובר. לשון שביו זה לשון שבי, שרומז על החלק האלוקי. כלומר, שבי שלו, שהנפש האלוקית שלו תפעול בשבי של הנפש הבהמית. לכן הזמן הנכון לקבל את הכוח לנצחון הרוח על הנפש הבהמית הוא בזמן התפילה, שבזמן שאדם מתפלל יישא פניו אל הקדוש ברוך הוא יבקש שיסייע להיות מאלו ששמים לב. ששמים לב אל הנעשה איתם, ולא יהיה מאלו שפוסחים על שני הסעיפים, כמו הבן... בסדר, אני אסתדר. פעם פה, פעם שם. איך? אתם זוכרים את הסיפור בנביאים בספר שופטים? אצל מיכה. שמיכה גנב כסף לאמא שלו, 1,100 כסף, משהו כזה, ואמא שלו קיללה את הגנב שימות, ואז הוא נבהל, כי כנראה הוא היה מכיר את אמא שלו, שהייתה מקללת כנראה טובה, והוא הזיר את הכסף. אז היא אמרה, אבל כבר הקדשתי את הכסף לשמיים. אז הם הגיעו לפשרה. הרוב הלך לשמיים, והחלק השאר עשו פסל. זה מסודר עם כולם, כלומר, אני סדר עם הקדוש ברוך הוא, אבל שאין לי זה אליל קטן בכיס, זה לא מפריע. כלומר, זה לא משהו נורא כזה, זה שיהיה גם וגם. זה לא להיות מאלה, של הגם וגם. משום שזו המלחמה המרכזית של האדם, כמצווה בסוף הפרשה. בסוף הפרשה שנקרא שבת, יש את עניין של מחיית עמלק. שם כתוב, תמחה זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח, זו מחיית עמלק שבפועל, שבנפש. משום שכל העניין של עמלק זה לקרר את האדם מעבודתו יתברך, אשר קרחה בדרך שאתה הולך, בדרך לקראת הקדוש ברוך הוא ועובד ומערער תשובה, ורוצה להתעורר, הוא מקרר אותך בדרך. לא תשכח. זה יכול להיות רק שאתה תהיה עם תשומת לב. אל תיפול בשכחה. תשים לב, לא תשכח, אומרת התורה. יכול להיות רק כאשר ישנה תשומת לב כל הזמן, משום שזה אשר אנוכי מצדך היום, כי זה החלק החזק של המלך שלנו. הוא גורם לנו לשכוח, לא לשים לב. אדם מתפלל אותו בבוקר, שואל. עבר כמה דקות אחרי התפילה להרגיש רע, עבר שעה, הוא שכח שהוא התפלל, הגיע מלכי, הוא כבר שכח שבבוקר היה לא טוב. לא לשכוח מעל בבוקר. התתורן על המלכי יותר. לא לשכוח. בואו נראה מה אומר הרב על הפסוק מהפרשה. כתוב הפרשה מוצא שפתיך תשמור. ועשית כאשר נדרת להשם אלוהיך נדבה אשר דיברת בשיחו. כלומר, יש עניין שאנחנו יודעים שיותר טוב שלא תדור משתדור, כך אומר הפסוק. והגמרא אומרת שבעוון נדרים שאדם לא שילם לו עליהם, מתים בניו קטנים. כלומר, אדם צריך להתרגל לומר כל הזמן בלי נדר, ולא להתבייש. כשהוא עולה לתורה, שמעלים אותו בכל מיני מקומות, שעושים על מי שבירה, כל דברים כאלה, ואומרים, וייתן, ומחכים, שיגיד משהו, אתה יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל שיגיד בלי נדר, לא, בדרך כלל הגבאים, אני יודע, פניהם מתקרקמות, אבל עדיף זה מאשר לדאוג ולשכוח, כי זה חמור מאוד, אבל אתה יודע שזה לא לדאוג. אני חושב שאותם בתי כנסת שלהגו מנהג טוב ויפה לא להגיד וייתן, הם עושים מי שבערך, בשם מי שבערך. אם האדם רוצה מיוזמתו לדאר, זה בסדר, לא, רק שנייה, שנייה, אני רוצה לתת כך וכך, נו, זה בסדר אמור. אבל לא להעמיד את האדם למצב מליך, הוא חייב לתת עכשיו, כי כל בית הכנסת עכשיו מחכה, יש אנשים שסופרים, כמה, נו, כמה הוא עושה עכשיו, כמה הוא נתן אתמול. כלומר, מה שפה אומר הסבא קדישא בהיכל הברכה, כי כשתשמור מוצא שפתיים, שלא לדבר דברים בטלים, ומכל שכן לשון הרע, אז ועשית. זה נקרא ועשית. אומר ועושה, שכל מה שתדבר יהיה. תראו, הוא נותן פה קוד מדהים, לכך שאדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא דברים, או לגזור דברים הם יקרו, שנאמר, כך יהיה תכף למעלה. ועשית ספר כתר עליון. זה ועשית על זה. ככה מבואר בהקדמות של מרן לתחיית חיים. שכל שפע שהולכת מהרצון שבא מהכתר, הוא בלי עיכוב בכלל. למי? שמוצא שפתיו שומע. ועל זה נאמר, תרם יקראו ואני אהנה. כי אדם ששומר על מוצא שפתיו, במיוחד בנדרים, הרי אדם כזה, כשהוא גוזר או מבקש או מתפלל, הקדוש ברוך הוא נענה, מיד. אין שום עיכוב. עכשיו בואו נחזור למיתות, ואנחנו בזה נסיים את השיעור של היום. כשאנחנו מדברים על המיתות בחיי לפעמים, כשאדם מסתכל בעולם, תגובתו הפשוטה היא, למה הכל הולך בדרך הקלתו? למה הבריאה לא יותר פשוטה? במילים אחרות, אם הייתי רוצה מכונה, הייתי עושה אותה יותר יעילה, על מנת למלא כל מיני פונקציות שאני רוצה. למשל, הפעילות שמתבצעת על מנת ששריר של היד אחר שאני מזיז ינוע, מורכבת ומסובכת. יש דברים שמתפרקים ונוצרים בתנועה הזו, במערכות שלנו. ועכשיו כל אחד יכול לקחת ולהזיז דברים, נכון, עם היד. בשעתו, היה לי פעם מורה שעשה לי דוקטורט, לא לי, שעושה לי דוקטורט, איך שמצרפים מימן לחמצן יוצאים מים. זה היה הדוקטורט. ורבותיי, אנחנו רגילים למים ככה חופשי, מבחינם דבר פטוש. הדוקטורט הזה מוכיח שיש 100 שלבים, שלבי ביניים, עד שזה הופך להיות מים. לקחת מימן, לקחת חמצן, שתי שלות חמצן, אנחנו רואים נהיה מים, אבל עברו בינתיים 100 פעולות. זה נהיה מים. אם אני הייתי עושה את זה, הייתי פשוט לוקח מסמר, שם אותם מכה, אז תפול אותה ביחד, למה לא צריך 100? יהיה לך פעולה אחת, וגמר, למה כל 100 האלה? בשביל מה? אתה צריך להגיד עם מים, לא? בשביל מה צריך 100 פעולות? חבר את כולם, אמרנו, שיהיה אחד. זה דבר נוסף שאני רואה מצירוף הפרשיות בתורה. יש דבר שנקרא צירוף פרשיות. אנחנו יודעים שהגמרא בסנהדרין מיד בהתחלה מתקשה מאוד לגבי בתי דין של שלושה דיינים, זאת אומרת שלושה דיינים. האם, למה צריך שלושה דיינים? באיזה עניין צריך שלושה דיינים? כל שיעור יש עניין של בית דין, הגמרא אומרת שם, בסיס, מה שהגמרא אומרת בבא קמא, זה משומר חינם, כלומר, אחד שעשה טובה לחבר שלו, ושאמר לו, זה פיקדון, פיקדון נעלם. אז שם כתוב בפסוקים, בספר שמות, כמדומני, פרשת משפטים ודאי, אומרת התורה שלוש פעמים את המילה אלוקים. הגמרא רוצה ללמוד מזה, שהמילה אלוקים זה דיין. כל פעם שמדובר דיין, מדובר אלוקים, סליחה, לא אלוקים, אלוהים, ואז שלושה דיינים, כי שלוש פעמים מוזכר השם אלוהי. הגמרא אומרת שם, שהאם, הגמרא דנה, האם לומדים מצירוף פרשיות או לא לומדים מצירוף פרשיות? אם לומדים מצירוף פרשיות, אז אני יכול להגיד שזה גם בדיני הלוואות והודעות, ולא רק בדיני גזלות וחבל. אבל אם לא לומדים, אז אי אפשר ללמוד. אלא רק על מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בתורה, זה גזלות וחבל, אתה לא יכול ללמוד, אז לא בהלוואות. אז זאת אומרת, כל הרעיון של צירוף פרשיות בתורה, אנחנו מנסים לתת הסברים כאילו יש לנו את כל הרעיון בכיס. אנחנו מבינים את כל התורה. הוא פשוט בלתי אפשרי. ואתה אומר אותה סיבה, שברגע שאני עוסק במבנה שאדם בונה, זה מבנה שלפי ההבנה שלי כאדם הוא יעיל להפסקת מטרה שאני רציתי. בשביל זה בניתי את מה שאני בונה. לעומת זאת שהקדוש ברוך הוא עושה דבר מסוים, הוא לא מתחשב בדעתנו, זה בפרט כזה או אחר. כשהוא עושה את הדברים, הוא בונה תבנית אחרת. תבנית שהוא עשה. לא תבנית של השכל שלנו. בתבנית הזו, כמו בעולם הזה, אני יכול לעשות כל מיני ניסיונות. אני יכול להיות בתוך העולם, אבל אני לא יכול לשנות את העולם. התורה היא מעשה אלוקים, ואני עומד מלו, מול התורה, מול מעשה אלוקים. אני יכול לעסוק בזה, אני יכול לעסוק בתורה. איך אנחנו מברכים בבוקר? על דברי תורה או לעסוק בדברי תורה? אנחנו עוסקים בה. יש לי דרך להבין אותה. אבל כל כוחי הוא רק בצירוף של דברים. בסופו של דבר, את התמונה, אני מקבל רק מהקדוש ברוך הוא. לא ממני. שאלו פעם את הרבי מקוצק, איך הוא מבין את הקדוש ברוך הוא במעשים האכזריים? באמת קשה לנו לפעמים לראות. דברים נוראים וקשים. אנחנו עומדים, אנחנו אומרים, מרימים ידיים ולא יודעים מה להגיד. לפעמים אנחנו אפילו, ישנם אנשים שכוחם לא עומד להם בצער ובאיסורים, ומרימים ידיים, מה קרה לך? מה עשיתי? איך אתם זוכרים באיוב שאשתו אומרת לאיוב, ברך אלוקים במות? מה זה? ככה נתנהג אליך? איזה צדיק היית? והוא לא נפל בפח. הוא לא מקבל את זה. למה? משום שה... הרבי מקוצק אמר, רבותיי, אתם רוצים שאני אבין את אלוקים? במעשים כאן שלא, אלוקים כזה אני לא יכול לעבוד. זה כבר לא אלוקים, זה האדם. אם אני מבין אותו, אז אני צריך שאני מבין אותו, אז אני לא עובד אותו. דבר כזה לא עובדים. בזה שאני לא מבין אותו, בגלל זה אני עובד אותו. גם. אם אני מבין את הקדוש ברוך הוא היטב, יכול כבר לעשות, אני משכלל אותו, אני עוזר לו. כבר דיברנו על זה בכמה שיעורים שיהודים אוהבים לדעת הייתי סגיבר לקדוש ברוך הוא. הוא תעשה לו ככה, הוא תפיל אותה, הוא תרים אותה, הוא תנקום בו. מה, הקדוש ברוך הוא כבר מותר לו את הייתי שלנו. הוא מסתדר טוב טוב בגדנו, עובדה. לפני שנולדנו הוא גם כן מסתדר. עוד לא היינו, לדעת ולעשות. אז כבר לא שווה לעבוד אותו, אלוהים כזה שאתה מייעץ לו, אתה עוזר לו, אתה מבין אותו, זה כבר לא אלוהים. זה כבר עבודת אלילים. זה לא קודש ברוך הוא. לכן, הניסיון שלנו להבין הכל וליצור תמונה אחידה ושלמה הוא ניסיון לקחת את הקודש ברוך הוא, לפחות לקחת את התורה ולעשות אותה בתבנית של גן ילדים. להוריד אותה לשיחה שלנו. וזה בדיוק מה שהתורה לא נותנת לנו לעשות. לכן, העובדה שיש פרשות שבנויות מכל המרכיבים בסך הכל אומרת דבר אחד, לכל אחד מצירופים שיש בתורה, צירוף פרשיות פעם זה תזריע לפעד, פעם תזריע מצורה, פעם יש לנו פרשיות בהר בחוקותיי שפעם לא, כל החיבורים הללו והצירופים האלה שהם באים והולכים והולכים ובאים, אלו אמנם יש עניין בפשט, בדרש, ברמז, בסוד, אבל צריך להוציא מזה את כל הדברים. לא רק זה, רק זה, רק זה, רק זה. אולם התורה בנויה בצורה של גשר. גשר שנמצא בקצה אחד, פה, בעולם הזה, ובקצה השני בשמיים, בעולם הבא. והקצה שלי ניתן להליכה. אבל אני רק צריך לזכור תמיד שהחלק השני נמצא שם למעלה. החלק של כולנו, איך אומר רש"י בשם המדרש, למה נאמר בראשית? בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל. זה מה שאנחנו צריכים לזכור. שאנחנו פה בעולם הזה, יש לנו נשמה, יש לנו קיום, יש לנו חיות, ואנחנו חיים, זה בשביל ראשית. כי הגשר הזה הוא פה, אבל הוא שם. ואנחנו צריכים להיות מחוברים בגשר, ללכת על הגשר הזה. ואף אחד מאיתנו לא היה מוכן לעבור בגשר שעובר מעל נהר גואש, אפילו נהר רגוע, שהוא גבוה עשרות מטרים, כשהוא יודע שאחרי כמה צעדים שבאוויר יש חום. אף אחד היה יותר חשוב. אדם צריך ללכת על הגשר, וכל הזמן לדאוג שהגשר יהיה שלם. על כן, נחזור למה שפתחנו. אומר הזוהר הקדוש, כי תצא למלחמה על אויביך. אל תקרא אויביך, כי בפסוק ראיתם חסר וו. לא כתוב א' ו' י' ב' ח'. כתוב א' י' ב' ב' ח'. אמר, מה שאני רוצה לומר, שכי תצא למלחמה על אויביך, ואי בך. אם בך, כי אי בגמרא זה אם. כי תצא למלחמה, אם בך, מובטח האדם ונתנו השם אלוקיך בידיך. ושבית השיעה. הקדוש ברוך הוא מסייר האדם לקפות בנשמה ולחזק ולבנות מחדש. יהי רצון. אנחנו עכשיו כבר נמצאים בזין אלו. דרך אגב, מה זה טוב צריך להגיד להורים שלי, שהיום היה לנו נישואים שלהם, שלהם מה זה טוב לאורך ימים ושנים טובות בבריאות. אני חושב שזה 49 שנים של חיים נשואים, הם יחד איש ואישה. אני חושב שגם האחיינית שלי התחתנה היום, גם שלהם, יהיה מוריה, כן, אלא מזל טובי ובעלה, מוריה אפרת ויונתן חיים, יונתן חיים, שיזכו לפרי בטן, בעזרת השם. היום זה יום החתונה, יום החתונה זה יום שיש בו התעוררות מחדש של זיווגים, של חתן וכלה של מעלה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזווג מחדש בין כנסת ישראל לשכינתה לקדוש ברוך הוא, ונזכה שיאמר עלינו מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, והכיסא במקום שיהיה כיף, יהיה כיסא, כיסא שלם, ונזכה לראות בביאת גואל צדק שידריכנו בדרכי התשובה האמיתיים, הנכונים, בתשומת לב מרבית. אמן ואמן.